טוב, בוקר טוב, הגענו פה סוף סוף לחלק הפיוטים של הסליחות. זה החלק הבעייתי ביותר. אז מעבר לכך שכאמור, הוא בעצם גם החלק המאוחר יותר. אני לא דבר כרגע מאוחר מבחינת איך שהסליחות המוכרות לנו נוצרו. אלא שלושה התפילות הללו כאמור הם בעצם עם תפילות הראשונים, כאשר כפי שראינו במשך החודש האחרון, אז י"ג במידות מופיע בגמרא בראש השנה, וידוי במה זו אחרת מוכר לחז"ל גם כן כמובן, מי שענה, מתעננו, כל התפילות האלו כבר מופיעות שם סוגה בתענית. פיוטים הם מאוחרים יותר, עכשיו בעיה לא רק שהם מאוחרים יותר, אלא כל אופיים כפיוטים הוא בעייתי במארג הסליחות. בואו נציג רגע את הבעיות, נשתדל אחר כך היום או בהמשך לנסות איכשהו להמתיק את הגלולה. הבעיה המרכזית בסליחות היא בעצם, היא כך. א', הפיוטים קשים בעברית, פיוטי הסליחות, כמו שלמה כל הפיוטים, כתובים בעברית קשה. אז אומנם יש פה הבדלים מסוימים בין הפייטנות הספרדית לפייטנות האשכנזית, אבל בגדול כל הפיוטים, שפתם הרבה יותר מורכבת ומסובכת מאשר הפיוטים, סליחה, מאשר תפילות הקבע למשל. כי 18 כתוב בעברית הכי פשוטה שיש. סלח לנו אבינו כי חטאנו וחטאנו אבינו כי פשענו. לא צריך דוקטורט בשפה בשביל להסתדר עם זה. שמע קולנו, השם הכינו חוץ לכם אלינו, כי כאלה שומעי תפילות החנונים מטה, מטה וכן הלאה. באומת זאת, כל הפיוטים, והפיוטים האשכנזיים על אחת כמה וכמה, מניחים האדם שמכיר תנ"ך, מדרשים, מסוגם את שעשועי לשון, השפה מצועצעת, היא מלאה בהמצאות לשוניות. אפילו כך מה שמעת פה בלילה למשל, אתה בא כך משפט הפתיחה של הסליחות, איך נפתח לפניך דל מתוחים. בסדר, אז דל מתוחים הכוונה זה שוכן במרומים, אבל זה בכל זאת שונה שאתה אומר אבינו שבשמיים, או אתה אומר שוכן במרומים, אבל שאתה אומר דל מתוחים, אני יודע מה, גאל נתיבותיך, להגיד, עזבנו, זה שני מה שאגיד, עזבנו דרכיך הטובים, זה שונה להגיד, גאל נתיבותיך, יש שם הנכוחים, וכמה נפשם אומרת, אנחנו אחרי מסעות שווא ומדוחים, אז זה לא צריך פה אומרת, די ברור מה הכוונה, אנחנו אחרי מסעות שווא ומדוחים, זה מניח אדם שמגיעת איכה שגורה בפיו. אז איכה אמנם זה יחסית פשוט יותר, אבל זה גם כן, לא כל אדם ולא כל אחד שגש להגיד הסליחות, אז באותו רגע זוכר את הפסוק באיכה, ולא כל אחד מרד בכלל מכיר את הפסוק באיכה. זאת אומרת, קודם כל השפה קשה שנית, זה לא רק שקשה עם מה בדיוק הכוונה, או יודע, מה אתה אומר, כוננם חינם מאוצר המנוצר בזבוליך. אז זה כבר צריך להקים מדרשים, שיש במדרש, שיש אוצר חינם, מי שיש לו מעשים טובים מהקדוש ברוך הוא מזכה אותו בזכות מעשיו הטובים, ומי שאין לו מעשים טובים אז מקבל כבר מנת חינם. אבל יש כבעיה אחרת, אם באמת מקבלים את התפיסה שהצליחות, איזושהי זעקה קמאית, איזושהי צעקה ענינו, אבינו ענינו, ענינו בורינו ענינו וכדומה, כמובן זה קשה מאוד בפואטיקה של הסליחות לצעוק. זאת אומרת, אפשר לומר דיבור משוכלל, מסודר, אבל הפיוטים לא, הם לא בדיוק בנויים מהיכולת הזעקה, זאת לא שפה קמאית, זאת לא שפה הכי פשוטה והכי בסיסית, שפה ספרותית. במילה אחת, הפיוטים הם יצירות ספרותיות. זה לא איזשהו כלי לבטא, כשגמר אומרת בסוטה שתפילה בכל לשון כי יחמנה לי בבית, לא הפיוטים הם, הם הכלי בשביל רחמנא ליבא בעיה. הפיוטים הם כלים יותר ספרותיים. עכשיו, נקודה, הבעיה הזאת היא קיימת בכל מקום שיש פיוטים. בין אם זה בסליחות, בין אם זה בקינות, בין אם זה בתפילות הימים הנוראים, בין אם זה בקהילות אחרות, מקומות ששמעו פיוטים גם בשלוש רגלים או בשבתות מיוחדות. הבעיה הזאת היא מובנית ב... היא מובנית בכל מקום שיש פייטנות. ב... עכשיו, נוסף על כך, אני איזה כרגע נחזור זה ב... לא היום בלי נדר. יש באופן ספציפי, בעיקר בעצם האשכנזים, בעיה עם פיוטי הסליחות, שאלמנט המרכיב התשובה איננו דומיננטי, מרכיב לפחות דומה באותה מידה אם לא יותר, זה מרכיב הסבל מידי האומות והתחרות עם האומות, חילול השם והסבל מידי האומות. הנה שוב פעם אני רק לוקח את ה... כבר אתמול בלילה בפיוט הראשון זה הופיע וזה נימה ששזורה לאורך הפיוטים, פחות פונים לאדם ולמצבו, התשובה וכדומה, ועוסקים במציאות ההיסטורית המסוימת של ימי הביניים. עכשיו, אלה בעצם שתי המעכבים המרכזיים, אני אתייחס כרגע לראשון, השני בני הדור המחר. כפי זה צריך לומר כמה דברים, כפי בעצם בעיית השפה. כמה דברים או כמה אם תרצו גם איזה פתרונות או הצעות. א', הבעיה היא באמת בעיה. בסופו של דבר אחרי כל ההצעות וכל זה, הבעיה היא בעיה. זה בסופו של דבר, התפילות הקמאיות, לצעוק אבינו מלכנו, או להבין את אבינו מלכנו, אומרת, או דומיהם, הרבה יותר פשוט מאשר חלק לא קטן מהפיוטים, ובאיזשהו מקום הקושיה נשארת קושיה. מי שרוצה לראות התקפה חריפה, אפשר כמעט אמרנו, נטולת רסן בכל הנושא הזה, אבן עזר, פרשת קהלת, בתחילת פרק ה', שמרת, שם הוא השתלח במקליר, בצורה חריפה מאוד. זה נובע, לא דווקא הנושא שאני הצפתי קודם, אבל כאילו מתנגד שם לכל שפת הפייטנות. עכשיו, זו נקודה רעה. מעבר לכך, צריך להכיר פה בכמה נקודות. נקודה אחת, השפה, חלק מהשפה שנקרא בידי הפייטנים, כנראה הייתה שגורה ביותר. כנראה פעם הייתה יותר שגורה. אומנם זה ויכוח בין חוקרים, אבל לפחות חלקים מהשפה בשעתו היו מוקרים להם יותר. עכשיו, אם מדברים על הפייטנות הארץ ישראלית הקדומה יותר, אז כנראה העברית שהם גם הייתה, היו בה... ביטויים אחרים שלנו היום זרים, שאז היו הרבה יותר נפוצים. אז הפייטנות כבר, עם הביניים היא המאוחרת יותר, אז היא כבר עובדת איזו תוך איזו מסורת ספרותית, אבל צריכים להכיר בזה שיהיו מילים, למשל, המילה נם, נון מם, בתור דיבור. אז במדרשים מופיע בתור מילה די מוכרת, נמתי לו. או... הפועל מתשור שין רש בשביל הסתכלות שור כי עבדו חסידיך. אז בעברית חזאי, המילה שור היא זה כמו תסתכל, זה לא, זה כמו הביט, אין איזה את הזרות שיש איזה אצלנו היום. וכנראה עוד כל מיני אחרות, כרגע לא חשוב לי להצדיק אותם, אני יותר חשוב לי איך אנחנו מסתדרים עם זה. מה שעושה לומר, אדם יאמר אותם מספיק פעמים, מתרגם, יש איזושהי אפשרות להתרגל גם לשפה. לפחות ביטויים משמעותיים שחוזרים לעצמם, ישנה אפשרות להיות יותר רגיל ויותר מכיר את השפה, כי יש כאמור ביטויים שדי שכיחים ודי מוכרים, שאחרי שמתרגלים לזה, יחסית פשוט יותר לעקוב אחרי זה. ב', כמה מומלץ מראש להכין אותם. זאת אומרת, יש כמה דקות, מילים קשות וכל זה, לנסות פשוט להבין, ואז ברגע שאתה מבין את זה, הרבה יותר קל להיט... אם מישהו שאל לפני שמעת השפות מובלה, היה בודק מה זה המילה נמשל כחדק, ומגיע שזה קוץ, אז זה כבר יותר זורם. זאת אומרת, אם אתה מבין שהכוונה איש טוב נמשל כמו קוץ, הכוונה חסר תועלת ואין לו ערך, אז יותר קל לומר. אז נוסף לכך, צריך להכיר בזה, וכן עם הסליחות בעיה ייחודית. הפייטנות כנראה בנויה על פואטיקה שמני, עם מתות אחרות, כי בעצם אחד משאלות היסוד בתפילה, עד כמה שאדם מבטא את עצמו, עד כמה שאדם כאילו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, משוחח איתו, מתבטא לפניו, כאילו צועק לפניו, ועד כמה המגמה זה הפוך, לשבח, לרומם, להדר, לעלי ולקלס. לקלס עוד דוגמה למילה שבזמנם הייתה מילה פשוטה, ואצלנו היא ככה ככה. אז אם מטרת התפילה היא כאמור לרומם, להדר, לשבח וכדומה, ומטרת התפילה היא תפארתו, רוממותו של הקדוש ברוך הוא, ולא לבטא את עצמי, אז זה מחייב, אומרת, זה מוליד דמות אחרות בזמן שאתה מחבר. אחרות הפייטנות, כנראה בני השתי הנחות יסוד. אחת יסוד אחת, שתפילה לא בני הרחמן עלי בבית. התפילה בנויה לשבח, לומם, להדר את הקדוש ברוך הוא, והדרך לרומם ולהדר זו דרך עברית פשוטה וזורמת וקולחת, דרך עברית מסובכת, מלאה בהפניות קריצות ורמיזות ספרותיות, משחקי שפה ולשון הם לא גרי אותה אלא יתרון. זאת אומרת, התפיסה היא הביטוי מוכר, התפיסה היא ברוקית. זאת הסטטיקה של ברוק. שככל שדבר משוכלל יותר, מפותל יותר, מסובך, זה יפה יותר. עכשיו, אפשר לחלוק עליהם אחד מגמת התפילות, להגיד שמגמת התפילה זה לצעוק, ורחמן עלי בבית. אפשר לקבל את הרעיון שזה לשבח לרומם ולהדר, ובכן לחשוב שהדרך יותר יפה משוכללת, היא עברית פשוטה וחלקה. אבל יש תנחות היסוד של הפייטנות. שהתפילה היא מצד אחד יצירה משוכללת, יפה, ושבעצם ככל שדבר יפה ומשוכלל יותר, ככה אתה מפה את הקדוש ברוך הוא יותר. בתפילות של ראש השנה יש בזה הרבה היגיון. זאת אומרת, כמו אפשר לחלוק על הפואטיקה שלהם, אבל אפשר להבין מאיפה הם באים, לאן הם הולכים. החריזה, המשחקי המילים, הקוסטריכונים, האלף בית, התשרק, כל אלו נובעים מאיזה מקום שככל שמשהו משוכלל יותר הוא מרומם יותר.
מה תקופת הכתיבה?
מה?
מה תקופת הכתיבה? זה מתאים עם תקופת הברוק ב...
לא, 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 זה לא... תקופת הכתיבה לא בוודאות, אבל חושבים שהפרטים הראשונים הם במאה הרביעית חמישית לספירה. הכלי היום... ההשערה, וזה לא יותר מהשערה, ההשערה, מה שידוע לי עד כמה שאני מותקן לפחות, זה חושבים שהוא חי אי שם בתחילת המאה השביעית הספירה, ואלו מימי ביניים, טוב, הספרדים זה מאה 11, 12, כאילו, אבן עזר, ריהל וכל אלו, אם מדברים את אבן גבירול, אם מדברים מהאשכנזים, אתה מדבר גם כן מאה 11, מאה 12. אז עכשיו, בסליחות בעיה ייחודית, כי בסליחות זה לא אמור להיות המגמה. גם כמי זה שבראש השנה יש מקום לתפילה משוכללת, ואת יכול לדבר שם אומרת, אמת, זעקתנו יאזין, שחקים שיפר, יש את הביטוי שחקים שיפר עם היפוך הפועל והנושא וכל זה. בסליחות זה יותר בעייתי לקבל את זה, כמו שזה יותר בעייתי בקינות. אז א', אני כן מוכן לומר שהסליחות יחסית פשוטים יותר מאשר למי שכבר רגיל לצפה פייטנית והתרגל לזה, הסליחות יהיו הרבה יותר פשוטות מאשר התפילות הימים הנוראים באופן בסיסי, ולכן הרגל פה יכול מאוד לעזור. שכחתי מה קודם, אז היה צריך לומר, עכשיו כל הפייטנית הספרדית היא כתובה בעברית הרבה יותר פשוטה, ובעיקר עובדה שחוזרים על זה כל הזמן, אז אם אתה אומר את זה כל יום, את אותו טקסט, אז באיזשהו מקום, אם אתה עם איזושהי הבנה בסיסית וסכנות בסיסית, אז אתה מבין מה כתוב שם. אם אתה אומר כל יום את אותו דבר, אז אתה פחות או יותר אחרי כמה שנים טובות אמור להיות זקן ורגיל. אצל אשכנזים אתה אומר כל יום מילים אחרות, טקסטים אחרים, אז מסובך יותר. יכול להיות, הסליחות בכל זאת קצת יותר זומות מאשר זה, אבל בסופו של דבר הבעיה היא בסופו של דבר כמו שאמרתי קודם. גם אדם שרגיל וגם מתוך הנחה שהעברית הסלחנית היא פשוטה יותר מהעברית הפייטנית של ראש שנה ויום כיפור, ואני חושב שזה בגדול ככה. זה עדיין אותו דבר, גם אדם רגיל. אני אתן לכם דוגמה אחרונה. אדם בנעילה, אין קט מסלדיך, אתה לפני כיסא כבודיך. אז זה יפה, וזה מתנגן לנו כבר עם כל האמוציות של נעילה. בסופו של דבר אומרת, עם כל היופי של החריזה שם, להגיד, אין קט מסלדיך, אתה לפני כיסא כבודיך, זאת אומרת, הביטוי כמו אין קט מסלדיך, הוא מסובך. אז נכון, אז אתה אומר את זה כל שנה, אז הוא בסוף, יש איזו סכנות, ידע מה זה. אבל אתה לוקח ילד או תיכוני שמתחיל להיות רגיל בתפילה, זה בעצם מסובך, מה שאגיד, כאילו, זעקנו אליך, זעקתי אליך השם, או שמע השם קולי, וכונני, זה... אם אני אעשה אותם, קט מסלדך, זה עברית מסובכת, מה שלא נאמר, יש שם היפוך, יש שם תוך המילה, זה בעצם המילה נעקה להפך אותה, ואז צריך לדעת מה שם מסלדך, אני זוכר לך, זה ביטוי מישעיהו, ו... טוב, אלו הפתרונות, אבל בסופו של דבר, כמו שאני קודם, זה גם החלק היותר מאוחר, ולא יותר מאוחר, הוא אין, יש בו הרבה פחות את החלקים של הבקשת סליחה ואת הזעקה, ולכן, בניגוד כאילו לרושם, איך שזה נאמר בציבור, שאת זה אומרים לאט וביחד, ואילו את הסוף רצים ושהוא ריצת בדד, זה בעצם הפוך. טוב, מה שישאר פה זה שאת היחס יותר ל... זאת אומרת, לתשובה לעומת ה... לעומת בעיית הגויים וכל זה, טוב, זה מרחב מנדר.